ערב טוב לכל הציבור שבאמת התכנס לזכרו של אדם גדול שבחלקים מסוימים דומני שעדיין אולי לא הוספת כהלכה. אנחנו ננסה משהו קצת לתאר וגם להשלים. משום שכל אחד ואחד מאיתנו ראה את הרב והכיר אותו מזווית אחרת. יש כאלה שהכירו אותו כראש ישיבת מרכז, וכפי שבאמת סדר היום והדוברים, כל אחד מציג פן אחר באישיות, אבל יש עוד גילאים אחרים שעוד בכלל לא מוזכרים כאן, בגלל שכבר עבר עליהם עברו השנים. כן, הרב ישראלי ומור אבי זצ"ל היו עוד לפני מרכז הרב, היו חברים. הם, שניהם, למדו בישיבת מינסק, בישיבה שהייתה במינסק, זו לא הייתה ישיבה במובן הרגיל, אבל במקום ששם למדו. הרב ישראלי היה הרבה יותר מבוגר ממור אבי, אבל אבא היה יותר צעיר, אבל הם למדו ביחד באותו בית מדרש, שבו למדו על מסירות נפש. זה היה לימוד על מסירות נפש, משום שהם למדו שם בעזרת נשים, כאשר לאחר התפילה הם נשארו באותו מקום, עטורים בתפילין, משום שעדיין השלטונות הרוסים הרשו למי שמתפלל, הרשו לא להתפלל, ללמוד זה היה אסור. אז הם היו עטורים בתפילין, ותמיד אחד מהם מסתכל בחוץ, שמה איזה מישהו מהקגב אמור להגיע, ואז היו נמלטים מאותו מקום, אבל אם הם תופסים אותם, הם תופסים אותם בתפילין. הם למדו שם אצל שני תלמידי חכמים גדולים, אחד רב רומה למייזס, שהיה בסופו של דבר אחד מראשי נטורי קרטה, והשני היה שמו כרגע שכחתי, אבל גם לא, ושניהם, וגם היה שם בשעתו גם רב מור פיינשטיין, למדו אצלם, וכך הם היו ביחד מאותה תקופה. כל אחד עלה לארץ ממקום אחר ומתקופה אחרת. מה? תראה, כן, תראו הסימבליסט. ושניהם, דרך אגב, כאשר רב רומה למייזיס הגיע לארץ, והוא היה, לא היה לו איפה לגור, רבי סרזלמן מלצר שלח לרב ישראלי ולמור אבי, בקשה, הגיע רבכם מהישיבה במינסק, תדאגו לו ותשיגו לו כספים כדי שיוכל לקנות דירה. ושניהם התחילו לאסוף, והם על ידי כך דאגו למקום מגורים לרבי רומה למייזיס, שבסופו של דבר לא הלך בקו שלהם כמובן, והוא היה מראשי נטורי קרתא, שהם כמובן הישרו בציון הקויף, בשלטון הקויף רימננו מאמיני. אם כן, לענייננו, וכאן נעבור כבר לא לתקופת מרכז הרב, אלא לאחריה לכפר הרואה. כפר הרואה, המקום הקטן הזה, שבאותם שנים ראשונות, הוא אפילו היה חי נושא את עצמו. עבדו שם עבודות תחת בסביבה, וודאי שהציבור לא היה לו מאיפה לחיות, החליט שהוא צריך רב. איך יכול להיות יישוב דתי של חברי הפועל המזרחי שלא יהיה לו רב, שידריך אותו בחייו? והתחילו לחפש רב. מי התחרה על הרבנות של כפר הרואה? שתי ישיבות חשובות בארץ ישראל. הישיבה אחת הייתה ישיבת חברון, שכבר הייתה בירושלים. הישיבה השנייה הייתה ישיבת מרכז הרב. ישיבת חברון העמידה כמועמד את הרב ולדנברג, שהיה ידוע על כולנו כבעל ציץ אליעזר, והיה מועמדה של ישיבת חברון, וישיבת מרכז הרב העמידה את המועמד הרב שאול ישראלי, שהיה עדיין רווק. לא היה בעל משפחה בכלל. והם התחרו על, התחרו, או היו המועמדים, לרבנות הכפר הגדול, הקהילה הגדולה, כפר רואה. כשהרבנית ישראלי אחרי שהרב נבחר לרב בכפר רואה, ואחרי שהוא נבחר והיה שם שנה, הוא נסע בחזרה לרוסיה על מנת לשאת את הרבנית ישראלי, שהייתה קרובה, בדודה שלו, קרובת משפחה, והם כבר עמדו בקשר, סייעת אל שמי, אני לא... את הרומן הזה אני אינני יודע את פרטיו, על כל פנים, חזר איתה לארץ, אמר לה, אני רבי קהילה, מגיעים מחדרה, והם שם באים אנשי חדרה, מביאים עם איזה עגלה, עם סוס, חמור, מביאים אותם לכפר רואה, רבותיי, כמעט שרבנית קיבלה התקף לב. זאת הקהילה. פשוט, זה היה הרי מקום, קופסת גפורים, וכמובן שהבעיות אחרות של הכלכלה לא היו פשוטות. אבל, נבחר הרב ישראלי, אבל אנשי הכפר היו בעיות אחרות לגמרי, לפני הבחירות שלו. אנחנו בוחרים כעת רב, אז הוא כבר רב בישראל, אז כבר יודע לפסוק. אם כן, מה יעשה הרב במשך כל היום? מה יהיה לו לעשות? אנחנו כבר רב. ואם לא, אין לו מה לעשות, אפשר פשוט להשתגע מחוסר מעש. התחילו ועדת הבוחרים לדון איך אנחנו נמצא עיסוק לרב. והיו שאמרו והחליטו שאנחנו צריכים לתת לו לול של תרנגולות. ואת הלול של התרנגולות הללו יאכילו כמה פעמים ביום, ואז יהיה לרב עיסוק במשך שעות היום כדי למלא לו את השעות. רבותיי, זה נראה נורא קומי, אבל זה טרגי שכך חשבו אנשים שחיפשו רב ורצו רב, וחשבו שהעיסוק שלו במשך רוב שעות היום יהיה באיזה משק, משהו אחר. זה לא רק השאלה של במה הוא יעסוק, אלא הכפר כולו אז, הוא גם היה כמובן הרבה יותר קטן מהיום, מי שיגיע לכפר רואה היום הוא כבר, הרב זלמן, פי שלוש ממה שפעם הוא היה, פי ארבע, אבל הנקודה אחרת לגמרי, גם בתוך הכפר הקטנטון הזה, היו אנשים בעלי תפיסות שונות לחלוטין. מה שנקרא, היו יהודים רוסיה, יהודים רוסים, היו יהודים שמקיים בשנינו יקף, היו חסידים, היו להתפקס, ורבותיי, ורובם ככולם, או ציונים, חקלאים, צעירים, שעזבו את בית אבותם, ואין להם בכלל מסורת, ואין להם דפוסים איך מתייחסים לרב, ומה באמת צריך לעשות רב. ולכן הם שאלו, מה יעשה הרב? והרב שגם בא לשם ודווקא נפשו, למרות שיכול להישאר בירושלים, ולמצוא שם איזה אף על פי כן, בלשוננו, השתיק בפרנוסה, וגם לא היה כלי גדול להיות בירושלים, באיזה משרה תורנית, אבל לכל הפחות היה אפשר להסתדר, הרב החליט ואומר, אני צריך לצאת לעם שבשדות. דווקא באותו ציבור, הרב ראה והכיר את אמיתיותו, את כנותו, למרות כל אותם הלבושים החיצוניים שהדגשתי מקודם. אבל איך אפשר לנווט אותם? איך אפשר? והרב יצר, וכאן הוא יצר באמת מודל של רב, שכאן בסייעתא דשמיא, ארץ ישראלי זה רב ישראלי. זה בדיוק מודל של רב ארץ ישראלי, שהוא קרא את שמו, וכאן, מתוך ששמו לפני זה היה איזרלית, החליף את שמו לישראלי, והוא יצר רבנות ארץ ישראלי במודל חדש. המודל החדש כמובן, מצד אחד, הופיע ברבנות הישנה, וזה ודאי, אני מניח, גם מתוך מה שהוא ראה אצל מור אביב, וגם מתוך הדרכה אולי של רב צבי יהודה, אתם יודעים שרב צבי יהודה דרש, הוא אומר לרבנים, ללכת בלבוש הרבני המסורתי, ולא לשנות, להגיד, וכאן רב צבי יהודה אומר, להגיד שבחם שלא ישנו. הרב תמיד הופיע עם הפרק הרבני, עם הכיפה המרובעת, אבל להגיד שבחו שלא שינה, זה היה במשמעות שונה לחלוטין מכפרוי. מה שהרב קבע ועשה, זה כמעט היה טביעי וקיימי. זאת אומרת, באופן כללי הוא השתדל שאותו דבר שהוא החליט, שהוא עושה, זה היה דפוס קבוע שכמעט לא השתנה, אלא אם כן מראש. הוא אמר, בימים האלו והאלה אני לא אוכל להיות, או אחר כך, בגלל דברים ממש דחופים הוא שינה. אני זוכר שבכפר רואה היו אפילו מתלוצצים. היו בכפר רואה שני מניינים. מניין ראשון, של משכימי קום, מניין שני, של 6:30. גם בשבת היו שני מניינים. מניין ראשון ומניין שני. הרב ישראלי באופן עקרוני לא התפלל, ודומני מעולם, אולי הרב ישראל, אולי אם יש תיקון אז תאיר לי, אני לא יודע שהתפלל אף פעם במניין ראשון. רק במניין שני. לא היה דבר כזה שמתפלל במניין ראשון. ולצאת, להגיע למניין ראשון, הוא תמיד הגיע כמה דקות קודם התפילה כדי להניח תפילים, והוא היה ידע בדיוק כמה זמן לוקח מיציאה מביתו והמעבר בשדרה עד שהוא מגיע לבית הכנסת בכפר רואה. היו מתלוצצים בכפר רואה שאפשר לכוון את השעון על פי מה שיוצא הרב ישראלי מביתו עד שהוא מגיע לבית הכנסת. וזה היה קבוע. קביעות ראשית כל בשיעור. בזמן הזה של זמן התפילה. היחס למניין ראשון לכאן ומניין שני, היה שגם בשבתות, בשבת מברכים, היה הרב ישראלי דורש דרשה. שבת רגילה לא. הדרשות היו אך ורק במניין שני, שם הוא מתפלל, אין דבר כזה. אם הייתה שמחה לאנשי מניין ראשון, רצו שהרב ישראלי יבוא, היו עושים אותה אחרי מניין, אחרי שהמניין שלי מסיים. במשך 28 שנה, רבותיי, בכוח השנים, וכפי שהוזכר כאן לרב ישראל היה כוח גברה, כזה כפחת, בכוח השנים שהרב ישראלי דרש, באותם שבתון וחים, אמר מור אבי, אחרי שהרב ישראלי יצא, בכפר רואה אפשר להרגיש בתגובות של בני אדם, אם הם מתפללים במניין ראשון, או שמתפללים במניין שני. כי אלו שהתפללו במניין שני ושמעו את הדרשות, זה בסופו של דבר בחינת מים שחקו אבנים. והשינוי היה ניכר. אלו שלא שמעו, או אולי אפילו הייתי אומר שלא רצו לשמוע, נשארו בלי אותו לקח טוב שהרב ישראלי העניק ונתן במשך שנים. הדברים האלו של להגיד שבחו שלא שינה, זה היה בצורה יסודית ביותר, גם כמו שאמרנו, זמני התפילה, גם בשיעורים שהוא קבע, ואז אתם רואים מתרצת, מהזמן שהוא נבחר, עד תש"ז, סיימו את הש"ס בכפר רואה. אותם אנשי ואדי חברית, אותם אלו שביום עבדו, ואז היו שרים בוואדי חברית, יש מושבה דתית, ובערב הם עובדים עד ככלות כוחותיהם. ובטח גם ראש שבט בית אל זוכר את השיר, ושרים, ושוב פעם זה היה חברה אשכנזית, לא סתם, ושרים שירים, שירים יפים, שירי תורה, שירי תורה ועבודה. שם גמרו את הש"ס עד שנת הש"ס. הרב ישראלי בעצמו היה אומר על אחד מהשומע לקח, ששמע אצלו בקביעות את השיעורים האלו, והוא מזכיר לי דברים שאמרתי לפני 25 שנה, שאני כבר בכלל שכחתי שאמרתי אותם. והוא נהיה תלמיד חכם מזה. אם כן, ביסודיות, גם בחיי יום-יום, גם במועדות, היו הרב ישראל קבע דפוסים, מדי חג בחג, בסוכות ובפסח, מיד אחרי תפילה של יום ראשון של חג, היו הולכים נכנסים לביתו של הרב, אלו הייתי קורא לזה יותר המבינים, שמבינים מה זה להגביל, ומבינים מה שהרב מדבר. דרשת שבת הגדול, זה היה שאוכלו לי במרכז הרב. אנשי כפר רואי המרובים, רבותיי, לא הבינו מילה וחצי מילה. היחידים המבינים שהבינו, הם כמובן העניקו לדברים את הממד, אבל דרשת הרב ישראלי אחר כך, בצד המחשבתי, היא הייתה כפתור בפרח, שכולם יצאו שבעי רצון ומדושני עונג. כך דרשת שבת הגדול, כך דרשת שבת תשובה, באופן כללי, וכאן הרב כיוון את הדברים, לא רק, אך ורק, בצד הגלוי, אלא גם בצד הנסתר, וגם בהנהגות בקביעות דברים שבן אדם החברו, לפעמים בדיני תורה, לפעמים ביד חזקה ובזמן נטויה על גבי אנשים שנהגו שלא כשורה, ופסקים חדשניים של כוח גברה על מי ש... ואני זוכר, אני מניח שיש כאן עוד כמה אנשים שזוכרים, שאחד מבני כפר רואה נסע אחורה במסעית גדולה שלו, ודרס ילדה מחיבת ציון למוות. והדבר הזה זעזע את כולם, אבל השאלה מה עושים? אין לנו אנשים, אין לנו בדין בזמן הזה. והרב ישראלי קבע שלמרות, לא בתור חיוב גלות, אבל שהדרך הטובה ביותר שאותו אדם יעזוב את כפר רואה, יתנתק מהמקום, יעבור למקום אחר, וכתוצאה מכך יהיו שני דברים. א', זה מין גלות שהיא כפרה, ב', הוא לא ייפגש ולא ייפגשו איתו בני המשפחה של אותה נערה שנפטרה, ועל די כך, בלשוננו היום, זה לא יעלה להם את הדם לראש, וחס חלילה הם לא ירגישו הרגשה בלתי נעימה. הרגישות שלו, דרכי הנועם, למרות שהוא היה תקיף ביותר, וכל אחד ואחד מאיתנו יודע שבאותו רגע שהרב ישראל קבע משהו, אי אפשר היה להזיז אותו ממקומו. אבל את הדברים הוא עשה בדרכי נועם, בוועדת החינוך הוא התווה דרכים, וקבע דפוסים לחג מועד, יום העצמאות, יום ירושלים, שבועות, ואפילו ליל הושענא רבה ושמחת תורה. באחד מחגי שמחת תורה הראשונים, ואם דיברנו על הכפר והבעיות של הראשונות, רבותיי, היום ברוך השם הבעיות שלנו זה אריאל, בני עקיבא, חברה מעורבת, לכתחילה, בדיעבד, וריקודים נפרדים. אז, ושרים שירים, שירים יפים, שירי תורה ועבודה, אבל שרו אותם בערב, והיו גם ריקודים מעורבים. לא סלונים, ברוך השם. זה לא היה. אבל ריקודים מעורבים. ועד כך שבאחד מחגי שמחת תורה הראשוניים, קפצה אישה למעגל של הגברים, ורצה לרקוד איתם לכבוד התורה. לא רק השורר שירה, אלא גם אכול לכבוד התורה. הרב ישראלי קפץ למעגל, ובהנף יד אמר, לא! והדבר נגמר. רבותיי, תורה וגדולה, דרכי נועם ואיתנות, תקיפות, הדרכה והכוונה, וכאן, והעיקר, אותה התמדה עצומה שאותו רב שצריך אולי לגדל תרנגולות, רבותיי, גידל את התורה וגידל לומדי תורה וספרי תורה, ואת הספר, ארץ חמדה, שכאן נמצא סדרה א' של שיעורים בהלכות הארץ, שזה היה הבסיס של מכון להחלכה ברורה בהתיישבות החקלאית, כפר רואה יצר, את הספר ארץ חמדה שהתחיל אז בכפר רואה, ומור חוקניז הצל שאצלו זה היה, הוא כותב, י"ז אדר התחלה במסעות, ובכף אדר בכפר עציון, כלומר רב ישראלי לא רק נתן את השיעורים במחול הזה בכפר רואה, אלא הפיץ את התורה הלאה במקומות אחרים, הדברים האלו, רבותיי, הצמיחו עוצמה של תורה, גדלות של תורה, אמת של תורה, שברוך השם הצמיחה דור גדול. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו, ותהי נשמתו צורה באור החיים, ואנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ישתדל לקחת מתרומות מידותיו, ממעלותיו, מאמיתו ומדרכו, שינחו גם את אורך ימינו ושנותינו לאורך ימים ושנים, אמן.